ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מה הוא מרגיש? מה הוא חושב? מה הוא מתבונן? מה הוא... גמרתם שם?
כן, עכשיו כן.
אני חושב שהסוף לא יהיה לך, אה?
לא, לא היה, בטח אותו דיאטור תפס את הזמן שלו.
כן.
בסדר. זה חשוב, זה חשוב.
כן.
בואו,
אז... מה?
אין לנו שום תגובה, אין לנו שום תגובה של, של שאול למה שקורה. הוא פתאום מוצא את עצמו כמלך. מה הוא אמר? הוא התבייש, הוא אמר, אני לא מתאים. הוא אמר, רגע, אני איך לשאול את אשתי, מה אומרים? כאילו, מה עושה בן אדם שכזה בום אלכוהולי נופל עליו? הוא בכל מקרה, הוא בכל מקרה לא יודע מה הוא צריך לעשות. אבל כנראה שהוא, כנראה שהוא החליט, אם יגיע עוד תלמיד אחד, אז תהיה בעיה לבדיחה הקבועה שלי.
הדפים.
אם יגיע עוד אחד, אולי לא יגיע, אז הכל יהיה בסדר. אבל בשבוע שעבר כבר הצטמצמנו, אני שמח שאנחנו מוסיפים כוחות. אז אני תמיד אומר שדפים לא חסרים, לפעמים חסרים תלמידים.
או, הנה. אני מספיק...
זה לא משהו אישי אליכם, זה בסדר. זה בעיה של המשגיח, לא בעיה של התלמיד. בסדר, אני צריך להיות, להמשיך להיות אופטימי. בשבוע הבא אנחנו נביא דלים. פשוט בשבוע שעבר, חשבתי שראי תעיפו פה מהשיעור שלי. אז הבאתי איקס דפים, לא הבאתי יותר. ולפני שבאתם אמרתי שהבדיחה שלי תמיד, שדפים אף פעם לא חסרים, לפעמים חסרים תלמידים. אמרתי שאם יגיע עוד תלמיד, הבדיחה תתפוגג. ופתאום הגיעו עוד שני תלמידים.
נראה לי שזה בגלל שעשינו את השיעור למטה.
בסדר, אז תסתכלו שניים או משהו, תעבירו להם דף.
עוד שזה בגלל שעשינו את השיעור למטה.
אני מתנצל. אני מתנצל, וכולם באים לשיעור והכל בסדר וכו' וכו'. אז עכשיו הוא קורא לו, הוא קורא לו להשמיע לו את דבר השם. הוא קורא לו להשמיע לו את דבר השם, ופה מתרחשים... פה מתרחשים מספר פרטים מעניינים. תראו איך זה מתחיל. ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקר, ויומר, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. כבר חזרנו על הבדיחה פעמיים, אנחנו לא יכולים עוד פעם. יש גבול. יש גבול, באמת. המשגיח פישל ובגדול, הוא יעשה תשובה, יהיה בסדר. חלק ממלכי ישראל נמשכו בקרן, וחלק נמשכו בפח. קרן, הכוונה היא לקרן של שופר, שהיא עוצמתית וחזקה, והיא מהווה בית קיבול, בית קיבול לנוזלים. אנחנו חיים היום בדור הפלסטיק, אתה לא מייחס לזה בכלל חשיבות, בקבוקים, חצי ליטר, ליטר, שני ליטר, כל אחד מאחסן ועושה וכו'. בתקופת המקרא יש לנו או נודות, זאת אומרת נון א' ד', שזה היה איזשהו סק אור שבו היו מאחסנים נוזלים, פרשת שבוע, אחרת השבוע, יש לנו קרן, קרן של שופר גדולה יותר, קטנה יותר, שבה שמים, שבה אפשר גם כן כמובן, לשים נוזלים ומחזיקים מעמד, והדבר השלישי הוא פח. ולכן כתוב כאן, וזה כמובן דבר מאוד מאוד משמעותי, תסתכלו בדף המקורות במקור מספר אחת, חנה לכתיבה תתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי באשם, רמה קרני באשם, רמה קרני ולא רמה פקי, לא הפח שלי אלא הקרן שלי. דוד ושלמה שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותן. שאול וירו שנמשכו בפח, לא נמשכה מלכותן. פח זה חד פעמי, זה כלום. אתה בכבד שחד לא שמים אלו כלום. קרן זה דבר עם עוצמה ועם כוח. אז אם את השמן מוציאים מן הפח, זה בידוי, בידוי סמלי. המלכות הזאת לא תימשך. כן, מה מפריע לך כבר?
זה מפריע לך. למה
אתם משקיעים
בשמן?
תכף מסביר. בסדר, שאלה מצוינת, תכף מסביר את הדבר הזה. ולעומת זה, אותם מלכים שנמשכו בשמן שהיה מאוחסן בתוך קרן, אז זה ביטוי לעוצמה ולכוח. שואל אותנו אין לי שאלה נהדרת, מה המשמעות של העניין הזה? קודם כל העניין הזה מופיע כבר בתורה, במשיכה אנחנו עוד שבועיים ניפגש עם פרשיות המשכן, תאומה תצווה, כהנים וכו' וכו', הכל, המשיח, נקרא משיח בגלל שמן זה ביטוי לחוכמה, זה הנוזל החשוב ביותר, למעשה ארבעה נוזלים היו בתקופת המקרא, מים, יין, שמן וחלב, זה מה שמכירים. מה?
מקדש.
זה לא נוזל כל כך. אם אתה
דבוראי,
אם אתה דבוראי, אז אתה יודע, לא, אני לא יודע פשוט. דבש הוא לא יותר
מקדש?
בסדר. אז זה ביטוי, זה ביטוי לחוכמה, שמן המשחה, זה ביטוי לחוכמה, זה ביטוי לחשיבות, ויש צורות שונות, איך מושכים כהן, איך מושכים מלך, איזה סימן עושים ומה עושים, הדבר הזה, זה ביטוי שתימשך המלכות, שזה לא יהיה משהו חד פעמי חולף ועובר. שלום וברכה. שלום וברכה. שפע יהיה לנו היום.
זה לא קשור לזה שגם אמרות אחרות מושכים
בשם? אתה מכיר את זה? אתה יודע שזה ככה? לא מכיר. אם אתה מכיר, תספר לי, אני אשמח. אבל לספר לי את זה, אני צריך מקורות, אני לא...
בסדר. לא שם במלאכים.
שלום וברכה, אנחנו עוסקים בפרק י' בספר שמואל א', במשיכתו, שזה במשיכתו של שאול, ואנחנו נמצאים בתחילת הפרק. אם אפשר להעביר להם דווקא קורות...
הרב, יש כרטיס כדי שנצלם?
הרב, יש כרטיס כדי
שנצלם? יש. זה לא חשבתי. אני אטריח, ולך מצלמים נוץ? מצלמים 15 דפים. אז זה מה שאומרת לנו הגמרא במגילה, הגמרא במגילה אומרת שדין אחד היה לשאול ויהוא, דין אחד היה לדוד ושלמה, אלה נמשכו בשמן שהיה בתוך קרן, אלה נמשכו בשמן שהיה בתוך פח, ולכן נמשכה מלכותה, הזכרנו גם, שאול נקרא שאול, כי מה זה? הוא שאול למלכות, הוא משבט בנימין, הוא לא משבט יהודה, הוא לא אותנטי, הוא לא ברור שהוא ימשיך להיות מלך וכו'. בקיצור, אנחנו בפסוק א', ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו וישקר, ויאמר, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. עכשיו, הוא מבקש לעשות לו שלוש אותות. אותות כדי שהוא ידע שבאמת זה דבר השם. אחרת מי אמרנו, יש פה הלם תרבותי לא נורמלי, אדם עליו לחפש אתונות, לאבא שלו נעלמו האתונות, הוא לקח איתו את בני הרוב, זה שרון בן קיש, בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו כמלך, זה מהפך אדיר ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, בלי שום הדלפות, בלי שום ידיעה, בעיתונות לא היה כתוב, אומרים למנות את פלוני אלמוני, הוא לא יודע משום דבר, הוא הלך לחפוש אתונות, ופתאום הוא מוצא את עצמו בעניין הזה. אומר לו שאול, תראה מה יקרה לך. אומר לו שאול כך, בלכתך היום מימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל, זה אחד הפסוקים הקשים בתנך. מה כתוב כאן? ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח. כל אחד מהיושבים פה יודע איפה נמצאת קבורת רחל. כל אחד מהיושבים פה יודע איפה נמצאת נחלת בנימין. זה שני דברים שלא קשורים בכלל אחד לשני. נחלת בנימין זה בית אל, קבר רחל זה בית לחם. איך זה מסתדר הדבר הזה? נסביר את זה תכף. אבל זה פסוק שקשה מאוד להבנה, ודרך אגב, יש מערכת שלמה של חוקרים שניסתה לזהות את קבר רחל באזור בית אל. יש שם מקום שהוא מזוהה כקבר רחל, לפי שום מסורת של עם ישראל לדורותיו, בגלל הפסוק הזה, כי אחרת איך אנחנו מסבירים אותו, נראה איך להסביר אותו. הוא מצא את השני אנשים עם תבורת רחל בגבול בנימין בצל צח, זאת אומרת צל צח זה אחד משמותיה לירושלים יש 70 שמות במדרש רבה בשיר השירים, אחד השמות שלה זה צל צח, אחד השמות של ירושלים, ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם לאמור מה אעשה לבני. וחלפת משם והלאה, ובאת עד אילון תבור, ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוקים בתקל, אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושה כיכרות לחם, שימו לב, איזה אותות, ואחד נושא נבל יין, ושאלו לך, ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידה, אחר כן תבוא גבעת האלוקים, אשר שם ניצבי פלישתים, באי כבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטלו וחלים וחינור, והם המתנבאים, וצלחה לך רוח השם, והתנבית עימם, ונהפכת לאיש אחר. אומר לו שמואל הוא הנביא, תקופת הנבואה עומדת להסתיים, אנחנו מתחילים את תקופת המלוכה, אומר לו, תשמע, אתה עכשיו נפרד ממני, ואתה מתחיל ללכת. וכשאתה תתחיל ללכת, אתה תפגוש בדרך שלושה דברים, א', ב', ג'. מה הם הדברים הללו? אז בואו נראה, כן.
למה
זה
דווקא לקחת מידם שתי
כיכרות
לחם ולא...
בסדר, תכף נראה, בוא נסביר את זה. בוא נסביר את הדברים הללו. אז תראו בטובכם בדף המקורות במקור מספר 4. יש איזושהי טבלה שמסדרת את העניין הזה. בלכתך היום ילמדי, אז הדבר הראשון עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צד. המקום השני זה באלון תבור. מה זה? בבקשה, אז רק תחלק את הדפים למי שחסר, והכל בא מקומו בשלום, ואפשר לחזור לספר את הבדיחה כהרגלנו בקודש. אז יש לנו מקום אחד, יש לנו מקום אחד שזה קבורת בנימין, קבורת רחל בגבול בנימין, יש לנו מקום שני שזה אלון תבור, ויש לנו גבעת האלוקים אשר שם ניצבים. כמה אנשים? אז יש לנו בהתחלה, שלמה, זה קצת עונה לשאלה ששאלת, בהתחלה הוא מוצא שני אנשים, אחרי זה שלושה אנשים, אחרי זה חבר נביאים. ועולים, אחד נושא, הולכים וכו' וכו'. קודם כל, איך אני מסביר את הפסוק הקשה? יש לנו תוספת. מה זה תוספת? אנחנו לומדים, ברוך השם, הרבה גמרא, ואנחנו יודעים שבגמרא יש לנו משנה ויש לנו גמרא. עכשיו, היה מי שערך את המשנה זה רבי יהודה הנשיא, ערך אותה בציקורי, בגליל, והיה לו תלמיד בשם רבי חייא, ורבי חייא הזה אסף את כל הדינים שלא מופיעים במשנה, וחלק גם מופיעים, והוא ערך את התוספתא. התוספתא כביכול זו תוספת, זה דברים שלא מופיעים במשנה. ותראו במקום מספר 3, התוספתא במסכת סוטה מסבירה את הפסוק, את הפסוק הקשה שלפנינו. כיוצא בו אתה אומר, ולכתך היום מימדי ומצאת שני אנשים על קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח. שואלת התוספתא, וכי איכן מצינו שנקברה רחל בגבול בנימין, ועלו בגבול יהודה נקברה, שנאמר ותמות רחל ותקבר בדרך אפרתה אי בית לחם, ואומר ואתה בית לחם אפרתה. אז מה עושים עם זה? האם זה בגבול בנימין או שזה בגבול יהודה? איך מסתדרים? שימו לב לצורה שבה מציעה התוספתא לפסק את הפסוק. מה הם אומרים? אלא אמר לו, עכשיו שאני מדבר עמך, אינם על קבורת רחל, ואתה הולך והם באים, ואתה מוצא אותם בגבול בנימין. הווה אומר, אנחנו מדברים על אזור בית אל, לצורך העניין, אני מקווה שכולם מכירים את ציר 60 ויודעים איך הולכים מירושלים לבית אל, אני רואה שלייבי מחייך, כנראה שיש סיבה לדבר. לא יודע למה, אבל בסדר, נברר את זה אחר כך. אז הוא אומר לו ככה, אתה נמצא פה עכשיו, ממקום אחר, שזה מקבר אחר, שנמצא בבית לחם, יוצאים כרגע שני אנשים, אתם תיפגשו בירושלים, בצי צה, אתם תיפגשו באיזשהו מקום. הוא לא מתכוון לבוא ולומר לו שקבורת רחל נמצאת בגבול בנימין. זה לא נכון, אומרת התוספתא, רחל קבורה בבית לחם בדרך אפרתה. זה נחלת יהודה, זה לא נחלת בנימין. אבל הפסוק אפשר בהחלט לקרוא אותו. בוא נסתכל לרגע עוד פעם על הפסוק, ונראה שהדבר הזה, הדבר הזה יכול בהחלט להסתדר. בלכתך היום מימדי, אני בפסוק ב', ומצאת שני אנשים, אתה תמצא אותם, עם קבורת רחל בגבול בנימין, הם יוצאים מגבול בנימין, ממקום קבורת רחל, אתה תמצא אותם בצל צח, אתה תמצא אותם בירושלים, ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. לפני שבוע חילקנו מפה, ראינו את כל מקום ההתרחשות הזאת, איפה הם הולכים, איפה האתונות נעימו, מה בדיוק קרה, איך קרה, כל זה באזור עופרה, בית אל, שילה, איכשהו באזורים הללו, כל הדבר הזה, כל הדבר הזה מתרחש, מתרחש, מתרחש במקום הזה. כל המינויים, כל הדברים, לא מזמן נפרדנו מפרשת שמות, כבר רבו, כל הדברים הללו, שימו לב, ירמיהו, מי שמכיר את תחילת הספר, יחזקאל במעשה מרכבה, כל המינויים באים ממוטות. כל המינויים. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, מה אתה רואה, מקל שקד אני רואה, וכו' וכו'. אצל משה רבינו, מה זה בידך? ביום הנתן, וישליכר לארץ הרעים ונחש. בקיצור, כל הדברים הללו, ולכן גם כאן, כאשר ממנים את שאול למלך, מתבצעת פה מערכת של אותות, מערכת של דברים, כדי לראות שזה אכן דבר השם. זה לא אחיזת עיניים, זה לא איזשהו סיפור, זה לא איזשהו עניין, זה דבר השם. וכשיש דבר השם, ולריבונו של עולם יש פה נציג, ולנציג הזה קוראים נביא, והנביא במקרה שלנו הוא שמואל, אז ממילא הקדוש ברוך הוא גילה לו מה הוא הולך לעשות, והוא אומר לו אתה לוקח, והוא אמר את זה. הרי ראינו בשבוע שעבר שערב לפני ששמואל, ששאול מגיע לשמואל, יש לשמואל התגלות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מחר יגיע לך זה וזה וכך וכך יהיו הדברים. אז ממילא יש לנו אפשרות ל, יש לנו אפשרות ל, לעניין הזה וכולי. עכשיו, ראינו את, את האותות הללו, כמובן שאפשר להעריך בהם, האם הם קשורים אחד לשני, אז אפשר מיד לראות, אתה מוצא שני אנשים, אחרי זה שלושה אנשים, אחרי זה חבל נביאים, אתה יכול לראות מה הם אומרים, בפעם הראשונה הם אומרים, נמצאו האתונות, אחרי זה הם שואלים לך לשלום, בפעם השלישית והתנבית האימה, יש כאן איזשהו תהליך, יש... נכון, שזה גם כן, גם כן כאילו פגישות בכל מיני מילים, גם ויפגע במקום, זה להיפגש עם המקום, זה, זה המשמעות של ה, זה המשמעות של העניין הזה. ואני חוזר לרגע לפסוק ז', אחרי כל הדברים הללו, והיה כי תבון האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך כי האלוקים עמך. אומר התרגום יהונתן, אביד לך מנה מלכותה, הרי מימרה בהשם בסעדך. זאת אומרת, תנהג בגינוני מלכות. אתה, יש לך איזה, אתה מלך, קודם קראנו נגיד, אבל יש לך איזה משהו, איזה מציאות של גינוני מלכות, ותמצא ותעשה וכו' וכו'. גם רש"י מביא את, את העניין הזה. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים הלאה, אז אנחנו יכולים לראות מה בדיוק, מה בדיוק קורה, זה מה שמבטיחים לו, ומה הוא עושה. וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך. זאת אומרת, למרות ששמואל מעניק לשאול סמכויות נרחבות, הוא מגביל את הפעילות שלו, הוא אומר לו מה לעשות ומה לא לעשות, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים כולם, שהמלך הוא זרוע הביצוע, הנביא הוא הזרוע הרוחנית. והנה אנחנו מתקרבים עוד מעט לפורים, כל אחד מכיר את העבודה של מרדכי ואסתר. זאת אומרת, מרדכי הוא המנהיג הרוחני, הוא מאנשי הסנהדרין וכולי, אסתר היא זאת שמבצעת בפועל. אנחנו מכירים את זה במלחמת עמלק, משה רבנו הוא ניצב על ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו בגבר עמלק, יהושע הוא זה שנלחם, הוא זה שעושה את הדברים הללו בפועל. הרבה מאוד פעמים אנחנו מוצאים חיבור של שני מנהיגים, שאחד מנהיג את המערכה הרוחנית, לצורך העניין זה הנביא, זה שאליו מתגלה דבר השם, והשני הוא זרוע הביצוע, הוא עושה את הדברים בשטח וכו'. ולמרות ששמואל ממנה את שאול, הוא עדיין מחזיק את הרסן, הוא מחזיק את המושכות, הוא עושה את הדברים, ותראו מה שהוא אומר, ורבותיי, אנחנו ניפגש עם הפסוק הזה. כי בפסוק הזה, זה הפעם הראשונה ששאול מפספס וקורא משהו. כי מה אומר לו שמואל? וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. ואנחנו יודעים וניפגש עם זה בהקדם, שפלישתים צובעים על ישראל, וכולם לוחצים את שאול, והוא לא מחכה את השבעת ימים הללו, וכששמואל מגיע, הוא כבר נמצא באמצע הקרבה של קורבן, ושמואל אומר לו, הפסדת את המלוכה. זאת אומרת, אני, אם מותר להתבדק ככה, כשאני עומד ולמד תנ"ך, אחת הדמויות הטרגיות זה שאול. דמות טרגית. דמות שכל העם צובעים עליו, וכולם אומרים לו מה לעשות, והוא אומר, אני מחכה לשמואל, שמואל אמר לי, לחכות שבעה ימים, ועוד לא עברו שבעה ימים, מה אני אעשה? ובקיצור, הוא מקריב עולה, ועושה כך, ופתאום כשהוא אומר, פתאום שמואל מגיע, אומר לו, סיכרתי איתך שתחכה לי שבעה ימים, למה לא חכית? הפסד את המלוכה. זה טרגדיה, זה כואב, זה לא פשוט. והיה כהפנותו שכמו ללכת מעם שמואל, ויהפוך לו אלוקים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. זהו, הוא כבר לא סתם איזה ילד שמחפש אדונו, הוא מלך ישראל. עכשיו בוא נבין, האם כל העם ידע שיש להם מלך? זה איזשהו דו שיח שהתנהל בין שמואל לשאול. הוא הגיע אליו, והוא קיבל אותו במנה מיוחדת, וזה הנער שלו בטח ידע משהו. כי הוא פתאום רואה, עכשיו הוא לא הספיק לחזור הביתה, הוא לא הספיק להגיד לאף אחד שום דבר שהוא נהיה מלך. כל התהליך הזה עבד בצורה כל כך מהירה וכל כך משמעותית, שעוד אף אחד לא ידע בכלל כלום, אבל הוא נהיה מלך. מה עושים עם כל העניין הזה? ורש"י מדבר, מה זה לב אחר? רוח גבורת מלכות. זאת אומרת, פתאום איזה משהו מבפנים, אדם מרגיש, קיבלתי איזה תפקיד, יש לי איזה מציאות חדשה. ואז האותות הללו מתרחשים, ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוקים ויתנבא בתוכם. ויהי כל יודעו מאתמול שלשום ויראו, והנה נביאים ניבא, ויאמר העם אשר ראהו, מה זה היה לבן קיש? הגם שאול בנביאים? זה הפך להיות כבר איזשהו פתגם. אתה רואה מישהו שעושה איזשהו דבר, מה, הגם שאול בנביאים? מה זאת אומרת, סתם היה אחד אצל אבא שלו, רק מחפש אתונות. מה, איך נהייתי גם כל הדבר הזה? איפה זה הגיע? איך הגענו לכזאת עוצמה ולכזה עניין? ועד כדי כך, שתראו מה שמקשים עליו, יש פה איזשהו, יש פה איזה פסוק של התרסה מסוימת. ויען איש משם ויאמר, ומי אביהם? על כן הייתה למשל גם שאול בנביאים. אומר רש"י, מה תימה לך בדבר? מי אביהם של נביאים? וכי נבואה ירושי? מה אתה שואל מאיפה האיש הזה הגיע? מה זה משנה מאיפה הוא הגיע? מוישה רבנו, אבא שלו היה נביא? לא, קדוש ברוך הוא מינה אותו לנביא. אז מה אתם שואלים? ומי אביהם? כאילו מי זה? נבואה זה לא, מלכות זה דבר שבא מירושה. מלוכה דבר שבא מירושה. ראינו שגם גבאות ומשרות, הרמב"ם מביא שכל הדברים הללו עוברים בירושה במקרה שהבן ראוי. אם הבן ראוי, אז הוא מקבל את כל העניינים הללו. אבל כאן, מה זאת אומרת? ומי אביהם? ואם אבא שלו יהודי פשוט, אז הוא נהיה נביא, זה חלק ממה ש... זה דבר לגיטימי, זה דבר תקין, וכולי וכולי. עכשיו מתחיל המתח האמיתי. למה מתחיל המתח האמיתי? איך שאול יציג את עצמו, תארו לעצמכם, אתם הולכים לצבא, יש פה כמה חבר'ה שמתגייסים לעוד זמן קצר. פתאום אחד חוזר לילה, הוא צריך להגיד להורים שלו שהוא מתמנה למנפי. עכשיו, הוא צריך לא להבין. מה זאת אומרת, לא להבין? לפני יומיים הלכת לצבא, מה אני את המנפי? מה אתה דיבר? חלמת איזה חלום? כשמכירים את המעייסים, יהודי אחד בא לרב, הוא אומר לו, רב, אני לא יודע מה לעשות. אני חלמתי עליי לחלום שנהייתי רבי גדול מאוד. אז הרב אמר לו, זה נפלא מאוד. אתה רק צריך לחכות שהכסיבים יחלימו את זה. זאת אומרת, אם אתה בתור הרב חולם כזה חלום, זה נורא נחמד, אבל צריך כסיבים שיחלמו את זה, ואז אתה יכול להיות רבי. אז אתה אומר לעצמכם שאחד ירום מהצבא, ויגיד לי, יתי מנפל. עכשיו, הוא צריך לחזור הביתה. עכשיו, מה הוא יגיד להורים שלו? תשמעו, יתי מלך. מה עושים? אין בוצפים, לא מודיעים לכולם, לא... יאו קלן שולח אס-אמס לישיבת המקים, מה, מה עושים? איך יודעים עכשיו מה קורה? מה עושים עם הסיפור הזה? וזה מה שקורה כך. ויחל להתנבות, ויבוא הבמה. זאת אומרת, הוא מתחיל לחזור לעצמו. ויום הדוד שאול אליו ואל נערו. אל הלכתם? איפה נעלמתם? ויום הלבקש את האתונות, ונראה כי עין ונבוא אל שמואל. ויום הדוד שאול, להגיד על עלי, מה אמר לכם שמואל? עכשיו, מה הייתם מצפים? מה כל אחד מאיתנו היה אומר? שמע, התמניתי למלך, קיבלתי רכב חדש, נהג צמוד, יש לי, כאילו, כל אחד, אנשים אוהבים, כאילו, להתנפח, להחזיק מעצמם, מה שאחרת קוראים היום, לעוף על עצמם. זאת אומרת, זה חלק מהעניין. אני צריך להיות עדכני, לא? המחנך הדגול, רבי נתנאל מגחך עליי, אני לא צריך להיות עדכני. אז החבר'ה קוראים לזה, לעוף על עצמו, ומה הוא עושה פה? הוא עושה פה בדיוק את ההפך. ויום הדוד שאול, להגיד הנעלי, מה אמר לכם שמואל? תגלה לי, איפה האתונות אני מבין, אבל מה הוא? ויום השאול אל דודו, הגיע תגיד לנו, כי נמצאו האתונות, ודבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל. זאת אומרת, יש פה מוסר גדול מאוד. גם כשאדם עולה מגדולה, רבותיי, תזכרו את זה. אתם לא תשארו תלמידי ישיבה עד גיל 80. כל אחד יצא פה, גם כשישאר תלמיד ישיבה, אז הוא יישאר במקום שלו. כל אחד מגיע לאיזושהי עמדה בחיים. איך הוא מתנהג? המידות שלו, ההתנהגות הבסיסית, באיזה צורה הוא אוחז ומה הוא מחזיק מעצמו, הוא דורש שכולם יחזיקו מעצמו. מה קורה פה? מה שאנחנו לומדים משאול, שגם שאדם עולה לגדולה, הוא צריך בציפורניים להחזיק את המידות שלו. והמידה הבולטת של שאול הייתה ענווה, וכל כך חזק מציינים את זה כשהם מבריטים, ודבר המלוכה לא יגיד לו. הכל הוא אמר לו. הוא שלח אותנו לחפש אתונות, והיינו ולא היה לנו מה לאכול, ולא היה לנו איפה להתקלח, ויש לנו בחוץ, ועשינו זה. גבעל, תגיד את הדבר המרכזי. הדבר המרכזי שהתמנית למלך, הדוד שלך כדאי שהוא ידע מזה. כדאי שמישהו ידע מזה. ודבר המלוכה לא יגיד, רבותיי, שזה ייכנס לנו בראש, ייכנס לנו בזה, איזה צמיעות, איזה ענווה, איזה העלמה של כבוד, העלמה בעין כמובן. הוא מעלים את הכבוד שלו, הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה כאילו... ואולי זה לא טוב? אולי מלך צריך טיפה להיות יותר מנהיג, יותר באיזושהי עמדה אחרת ממה שהוא היה קודם. תראו לרגע בדף המקורות, במקום מספר 5. הרמב"ן בחומש דברים, ואני אעשה לכם חור בראש בעניין הרמב"ן. זאת אומרת, בא לה עכשיו תגיד שהוא ב', שהזכרתי בשבת בשיחה מסודה שלישית, צריך לקבוע חיבותה ברמב"ן על התורה, וכו' וכו'. כל היסודות הגדולים של מחשבת היהדות זה ברמב"ן על התורה. אז תראו מה אומר הרמב"ן, בפרשת המלך, במקום מספר 5, לבקים ולבבו מאחר. נרמז בכאן בתורה איסור הגאות, הגאווה. כי הכתוב ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב, וכל שכן האחרים שאינם ראויים לכך. כי בראוי להתרומם ולהתגדל יזירנו, להיות לבבו שפל ככל אחד הקטנים ממנו. כי הגאווה מידה מגונה ונמאסת אצל האלוקים, אפילו במלך, כי להשם לבדו הגדולה והרוממות, ולא לבדו התהילה, ובו יתעלה לאדם, כעניין המבואר על ידי המלך שלמה, תועבת השם כל גבה לב, הוא כתיב, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, זה בירמיהו, סוף ההפטרה של תשעה באב בבוקר, השכל ויודע אותי וגומר. איזה לימוד גדול יש לך בדבר הזה. זה שפלוני התמנה לתפקיד, זה לא אומר שהוא צריך לשנות את המידות שלו, להישאר בענווה ובצניעות, ולמדום לבבו מאחד. אני פותח פה סוגריים מאוד גדולים, לא רוצה לבלבל את האנשים. השם ישמואל, האדמו"ר מסורו שלו, פרשת וישב, כשהוא מדבר על המנוחה, על סוגיית המנוחה, סביב ענייני חנוכה, זה מופיע שם תגמני. אז הוא שואל שאלה נהדרת, למה המלך בעם ישראל, דוד, צריך לבוא מזרח, מפרץ, מיהודה, שבא קלטון בצורה כזאת, ושבהחלט בהבנה פשוטה היא, מצריכה עיון גדול וכולי, אומר בעל השם ישמואל את אותה נקודה ואת אותו עניין. מלך בישראל זה סוגיה קשה, כי לבינתי הוא לבבו מאחד, איך אדם פתאום יהיה בעל גאווה והוא יהיה מלך. אז לכן הוא אומר, זה היה צריך לבוא בדרכים הכלכלות, כדי שבאמת אחד יוכל להיות מעל כל האנשים, יוכל להתנסות מעל כולם, או לעשות איזשהו עניין. אז אומר לנו פה הרמב"ן, ואני אומר, זה לימוד גדול, הפסוק הזה, ארבע מילים עליי, ודבר המלוכה לא יגיד לו. כל זה מראה באיזה עמדה אישית, באיזה עמדה עצמית, היה שאול כשהוא קיבל את המלוכה, וכמה זה מלמד אותנו, מה זה אומר לנו. אנחנו, כל אחד בעמדה שלו, זה אומר כשאני מדריך בני עקיבא, זה אומר כשאני תלמיד בישיבה, זה אומר כשיש לי אחריות על משהו, להתנהג עם אנשים, להיות מנש, להיות בן אדם, זה עבודה, עבודה של החיים, אבל זו העבודה. ניקח גם בגמרא במגילה, כשהגמרא במגילה במקום מספר 6, אלא מתוך סימנים שמסרה רחל ללאה, לאה וידע דהשתה. זאת אומרת, בצניעות הזאת שהייתה ביניהם, שהיא מסרה בסימנים ליעקב, כדי שלאה לא תתבזה, לפיכך זכתה ויצא ממנה שאול. ומה צניעות הייתה בשאול? מה, שאול הייתה בו איזושהי צניעות? אומרת הגמרא במגילה, נכתיב ודבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל. אין לך צניעות גדולה מזה. זכה ויצאת ממנו אסתר. איפה הצניעות של אסתר? אין אסתר מגד את המוות מול הביתה. כאילו הוא לא הגיד את דבר המלכות, ואסתר לא אומר טוב. אנחנו פה סתם נכנסים לסוגיה אחרת. לחשוב, 5 שנים אחשוורוש נשוי לאסתר, הוא לא יודע באיזה אולפנה היא למדה, איפה היא עשתה שירות לאומי. בקיצור, הוא לא יודע שום דבר, באיזה מדרשה היא נמצאת. אין אסתר מגדת את המוות מול הביתה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ומעמד מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. שום דבר, היא לא אומרת, היא לא מגלה. אז ורק אז, אחרי שהיא באה ומה שאלתך וכו' וכו', אז היא אומרת את מה שהיא אומרת, אבל בעזרת השם, כשנגיע לשיעור ההכנה לפורים, ניכנס למגילת אסתר ולאווירה המיוחדת שלה. אני ממשיך בפרק, נקודת הצניעות. אז בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. ראינו עד עכשיו את העניין של שלושת האותות, התמודדנו בעיקר עם התוספתא, עם הסוגיה המעייתית הזאת של קבר רחל בגבול בנימין. אמרנו, יש לנו הסבר, אתה יוצא מגבול בנימין, שני אנשים יוצאים מקבורת רחל, נפגשים בצל צהר. כן, יצחק פרס ומשון. אם אתה שואל אותי מה עכשיו על הדיון הזה בין החוקרים למיניהם, לא, אז אני יכול להפנות אותך למאמר של יואל לביצור לפני אפרים ובנימין ומנשה, הוא הגיאוגרף מספר אחד אני חושב היום בענייני תנ"ך. אבל כשהם באים, יכול להיות שהם חוזרים דרך מורב ומיניהם מפגשים עם קרן אחר. הם נפגשים עם הדבר הזה, זה פחות, זאת אומרת, ירמיהו הרי אומר שם, יש כמה פסוקים וכמה עניינים. לא חושב שהיום יש מי שמתווכח על זה, אבל בזמנו היה אחרי, היה ויכוח גדול, ונכתבו על זה כמה מאמרים, אני חושב שהמאמר הטוב הוא של יואל לביצור, בסוגיה הזאת. אז דיברנו על הנקודה הזאת, דיברנו על שלושת האותות, דיברנו על הענווה של שאול, ובואו נמשיך הלאה. ויצג שמואל את העם, הכוונה היא, הסעיק אותם, קרא להם, אסף את העם בלשון המצודות, הוא קורא לכל העם, המצווה, ויאמר אל בני ישראל, כה אמר השם אלוקי ישראל אנוכי, העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים, מיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו, ואתה יתייצבו לפני השם לשבטיכם ולאלפיכם. זאת אומרת, מתבצע כאן תהליך בחירה נוסף. תהליך הבחירה כבר קרה. שאול נבחר למלך. כבר משכו אותו בשמן המשחה. אומנם מפח, אבל הוא נמשך. שמואל מגלה לו את דבר השם על הגיא, ומראה לו את האותות וכל העניינים הללו. אבל גם מה שנעשה בחדרי חדרים, צריך לעבור תהליך ציבורי. זה צריך לעבור איזשהו תהליך מסודר וכולי וכולי. וכששאול, שמואל יודע, כששאול הוא המלך, הוא אוסף את כל העם למצווה, אני מזכיר פה כבר פעם נוספת דבר שהעלינו פה תוך כדי השיעורים כמה פעמים, איך היו מקיימים אספות עם באותם ימים. כמה אנשים היו יכולים לשמוע את שמואל? היה לו רמקול, היה לו ברקו, היה לו איזה מסך. מה הם עשו? אוספים את כל העם למצווה, איך יכולים לשמוע בכלל? לא יודע, זו סוגיה מעניינת. והוא אומר להם, עשיתי את כל העניין הזה. ואז עושים גורל, ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילחד שבט בנימין. בסדר? עכשיו, אנחנו יודעים כולם שבנימין זה לא שבט המלוכה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה וכו'. שבט המלוכה זה יהודה, אבל בכל אופן, וילכד שבט בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותילכד משפחת המטרי, וילכד שאול בן קיש, ויבקשו, ולא נמצא. עושים את כל העניינים כולם וכו' וכו'. זה כמו שאחד, כאילו, הגבאי קורא לו לעלייה, לא ימכן על מוי, אלה, לא נמצא. זאת אומרת, עושים את כל הגורלות האלה, שבן, משפחה, עוד משפחה, עוד משפחה וכו' וכו', מגיעים אליו, אומרים, טוב, יעמוד, שאול בן קיש, אלה, לא נמצא. מה עושים? וישאלו עוד בהשם, הבא הלום איש, איזה ביטוי מיוחד, אחרי, זאת אומרת, שאלו ברורים ותומים, יש עוד מישהו, יש עוד איזושהי מציאות שאנחנו צריכים לחפש עוד אדם, ויאמר השם, הנה הוא נחבא אל הכלים. מה פירוש המושג הזה נחבא אל הכלים? זה גם הפך להיות מטבע לשון מצוי אצלנו. נדמיין לעצמנו שאנחנו לא נמצאים עכשיו מול הר הבית, אלא אנחנו נמצאים באיזשהו שדה ענקי, והשדה הזאת מאבדים אותה. בסוף יום העבודה, מה עושים עם כל כלי החקלאות? מפנים אותם מאיזושהי פינה. אף אחד לא משאיר את כל כלי החקלאות באמצע השדה והולך לישון. את הטרקטורים, את העגלות, את המחרשות, את כל הדברים האלה, מפנים ושמים אותם באיזשהו מקום. נחבא אל הכלים, מסתבר ששאול מרוב הענבה שלו, מרוב הצניעות שלו, שהוא שמע שיש כזאת אספת עם, ובנימין, ומשפחת המטרי, ושאול לנגיש, הוא הלך להתחבות בין הכלים. וזה נחבא אל הכלים. עד היום משתמשים בזה, גם כשיושבים בחדר ורוצים שאחד ידבר, הוא מצטמר לו לפינה, אז אומרים, מה השאלה, למה אתה נחבא אל הכלים? אני כולם מבינים את המשמעות, אבל זאת המשמעות הפשוטה. הוא נכנס כאילו בין הכלים, הוא מתחבא שם לעניין הזה. וירוצו, ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויקבא מכל העם משכמו ומעלה. אתם ראו מי הוא. ותהפכו בטובכם את הדף, תראו את המדרש בויצא. אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. רחל תפסה בשתיקה, היא לא גילתה את העניין, עמדה זרעה בשתיקה, ראתה סיב לא נוטע, זה מתנוטע, ביד אחותה ושתקה, בנימין בנה, האבן שלו מן האפוד ישפה, יודע במחירת יוסף ושותק, יש פה, ישפה יודע, אנחנו יודעים שבחושן היו 12 אבנים, כל שבט היה לו את האבן שלו בצבע של הדגל שלו, והרגילות היו כתובות שם וכולי וכולי, והוא שותק. וזה ישפה, יש לו פה ושותק. שאול בן בנה ודבר המלוכה לא הגיד לו. אסתר, אין אסתר מגדת, מגדת מולדתה, את המוות מולדתה. אולי גם כתוב פעם אחת מולדתה. זאת אומרת, אנחנו רואים שתכונה שנמצאת אצל ההורים, והם משקיעים בה ועובדים בה, איך היא עוברת לצאצאים, איך היא נמשכת, איך היא עוברת הלאה, איך היא מתגלגלת במהלך כל הדורות, תראו מה זה. אנחנו מדברים על רחל, אנחנו מדברים על בנימין, אנחנו מדברים על שאול, אנחנו מדברים על אסתר, אנחנו מדברים על רצף היסטורי של מאות שנים, אבל התכונה הזאת היא בולטת מאוד מאוד. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם. עכשיו, תראו מה שמעניין פה. הדבר המעניין פה שפרק, פרק ח' הסתיים במילים, ואמרנו שיש כאן איזושהי בעיה. פרק ח' פסוק ח' ב', ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולה, והמלכת להם מלך. תמליך להם מלך. אבל מה אומר פה שמואל? שמואל אומר בשם, ויאמר שמואל בפסוק ח' ד' אצלנו, ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו השם? הקדוש ברוך הוא אמר שעם ישראל יבחר מלך. שמואל עשה פה איזה משהו מסתובב פה. הראיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמון בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. זה ביטוי, יחי המלך. יהיה כאילו השלטון שלו יעמוד וימשך ויהיה בחיה. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה. ויכתוב הספר וינח לפני השם וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר נגע אלוקים בליבם. נגע אלוקים בליבם, אומרים המפרשים שהיו להם כל מיני חטאים. ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה, ויבזו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש. וזה כמובן דבר רע מאוד. אדם שנמצא בתפקיד, אם הוא חושב על עצמו ועל זה שמבזים אותו, זה קטסטרופה. אבל כשמבזים את התפקיד, הוא צריך למחות. ומה שקרה כאן, ובזה חז"ל אחרי זה הולכים ומונים, מונים את כל מה שקרה פה, יש פה במלבין הערה מאוד יפה, לא מסכים איתה, מסכים להגיע למיילים, למה לא עושה פה בחירות דמוקרטיות? למה זה יתגלגל באופן הזה? מי שרוצה יסתכל במלבין בפסוק י"ז. אבל בכל מקרה, ויבזו ולא נתנו ואמרו, כל הביזיונות הללו, אז אומר המלבין, ובני בליעל, כבר אמרנו שהמון העם כיוונו לרעה, שמה שכתוב לשופטינו ככל הגויים חשבו שיפרוק מעליו עול התורה וימשוך ידו את נוצצים לנהגם בחוקות העמים. אחרי ראו שנבחר על פי השם וכי יקבע כתירי השם, אמרו מה יושיענו זה? אנחנו התקבלנו איזה מלך שייתן לנו מסתרפת, שייתן לנו לעשות חיים טובים. מה, הוא באמת ירא השם לכל מה שהוא רוצה? מה יושיענו זה? מה הבאנו מכל העניין? עוד איזה דוס הביאו לנו פה שינהל לנו את החיים, מה אנחנו צריכים את כל העניין הזה? והטעות הייתה, ויהי כמחריש. זאת אומרת, הוא שמע את כל הביזיונות האלה, אבל הוא שתק. עכשיו, באיזשהו מקום, אולי צריך למחות על הכבוד שלו. הכבוד שלו זה כלום. אולי צריך למחות על כבוד המלכות. אני מלך ישראל. מה זאת אומרת? אתם מבזים אותי. את מי אתם מבזים? אני שאול מלכי שאין לי שום בעיה. אבל אני מייצג משהו, מייצג הזה, תוך הלאה תקלה, ובפרק הבא, בעזרת השם בשבוע הבא, נחל של המוני בא למלחמה עם ישראל, ופה מצפים ששאול ייצא למלחמה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
ייצא למלחמה, ונראה מה קורה. תודה ולהתראות.